שאל השואל ואמר, מאחר והצוואה לפי ההלכה בשונה מן החוק היא בבחינת מתנה מחיים, להבדיל מן החוק שהחוק מאפשר שאם אדם מצווה מה יעשו בנכסיו לאחר מותו, הרי זה תקף, ועוד שההלכה אומרת שאם אדם מת אין לו שום שליטה ואין לו שום זכות בכל הנכסים שהיו לו מחיים, ומשום כך הצוואה לפי ההלכה רק אם הוא נותן מתנה מחיים, שאז זה שלו ויש לו שליטה, יש לו יכולת. ומתנה מחיים, כיוון שהאדם רוצה ליהנות עד יום מותו, אז הוא אומר שהוא מקנה את הנכסים שלו לפלוני, לפלונית, מה שהוא רוצה, במתנה שעה אחת לפני מיטתו. ולכן יש תוקף לצוואה כזו. לכן כשהוא אומר שהוא מוריש אחרי מותו לפלוני, לפלמונית, למוסד זה, לעניין אחר, אין לזה תוקף, כי כאמור אין לו יכולת לדבר או לשלוט על מה שנעשה לאחר מותו. ואם כן, שאל השואל ואמר, בזמן שאדם עורך צוואה כזו לפי ההלכה, זה מתנה מחיים, והרי יש דברים מתיילדים, ניירות ערך, רווחים, כל מיני עסקאות שבשעת הצוואה הם עדיין לא בעולם, וזה נקרא דבר שלא בא לעולם. ואיך אדם יכול לתת מתנה או להקנות דבר שלא בא לעולם? אי אפשר מבחינה הלכתית להקנות דבר שלא בא לעולם. וכן יש דברים שאינם ברשותו, וגם זה מגבלה מבחינת תורת הקניינים, להקנות דבר שאינו ברשותו. ועוד כהנה וכהנה בעיות הלכתיות לגבי הקנאות ומתנות מבחינה הלכתית. ושאל השואל, אם כן הצוואה מבחינה הלכתית לא יכולה לתת מענה לרצונו של האדם לחלק את נכסיו כרצונו, אם ילך בשיטה של מתנה מחיים? והתשובה, אכן כן, באמת יש סוגי קניינים שאם הם נעשים מתגברים על החסרונות של דבר שלא בא לעולם, של דבר שאינו ברשותו, ועוד ועוד. לכן הכותב צוואה על פי התורה צריך לכתוב אותה אצל אדם שבקי ויודע לכתוב צוואה כזו מבחינה הלכתית, כדי שיהיה לה תוקף, שאם לא כן אכן באמת השטר צוואה מבחינה הלכתית לא יהיה תקף על אותם דברים שלא יכל לקנות אותם אם לא עשו את מעשי הקניינים המתאימים. לסיכום, יוצא אפוא באמת הצוואה לפי ההלכה היא מתנה מחיים, אבל כדי שאכן באמת יהיה לה תוקף יש צורך לכתוב את השטר צוואה אצל מי שבקי בשטר צוואה כהלכה, כדי שיהיו מעשי קניינים שיכולים לחסות גם דברים שבאופן רגיל לא ניתן לקנות אותם בלי מעשי קניינים מיוחדים להם, כמו דבר שלא בא לעולם ודבר שאינו ברשותו.